כל חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי. הערב במהדורה המרכזית. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסה הערב בירושלים, שם חתמו האדמו"רים מחדש על הכל קורה לקראת הבחירות. כמו כן הוחלט על סדרת כינוסים אזוריים בהשתתפות גדולי האדמו"רים בכל רחבי הארץ. בג"ץ דחה את עתירת רון קובי, ראש עיריית טבריה לשעבר, נגד החלטת השר אלקין להדיחו. בכך הודח קובי סופית מראשות עיריית טבריה. הערב יקיימו בישיבת המקובל הרב דוב קוק סעודת הודיה. מליאת הכנסת אישרה את בקשת החסינות של חבר הכנסת חיים כץ. באופוזיציה האשימו את ראש הממשלה נתניהו שהגיע להצביע כי הוא הפר את הכיזוז שהיה לו עם חברת הכנסת תמר זנדברג. במהלך דיוני המליאה היום, שר התחבורה סמוטריץ' פנה ליושב ראש כחול לבן גנץ וביקש ממנו להתחייב שלא להקים ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת. גנץ סירב להגיב. והחשש מקורונה, ועדת הבחירות המרכזית הודיע כי תבחן אפשרות להצבת קלפיות ייעודיות לטובת אזרחים ששוהים בבידוד בית. 12 הישראלים השוהים על סיפונה של ספינת הקורונה ימריאו ביום חמישי הקרוב לישראל. כאן יעברו לבדיקות על ידי משרד הבריאות ולבידוד. המהדורה המרכזית יום שני. העורכת הראשית אסתי פלד, המפיק שלמה פולק, הטכנאי אורי כהן, באולפן איתי גדסי. את המהדורה הערב הזה נפתח עם הפרשנים, נאמר ערב טוב ליעקב ריבלין.
ערב טוב.
היסטוריון פוליטי, ודווקא אני פותח עם זה, כי לפני שנעסוק בכל ענייני היום, המאבק על קולות הציונות הדתית, פרשת תרפז וכו', האם אנחנו בכל מערכת בחירות שואלים שבועיים לפני האם הציבור רדום? וזה סתם, אתה יודע, איזושהי אשליה באולפנים, או שמה הפעם מדובר במשהו שהוא קצת יותר ממה שראינו בעבר?
טוב, האופציה הראשונה, כל מערכת בחירות בישראל מאז הימים הסוערים של בגין ושמיר, ושעמול פרס, ופרס יחלק את ירושלים וביבי טוב ליהודים, מאז הימים הסוערים האלה תמיד מתלוננים שמערכת הבחירות רדומה ולא רואים בשטח. אז זהו. שאין שטח, כבר לא צריך לראות שלטים על המרפסות, הכל נמצא ברשתות החברתיות, כמעט כל עם ישראל נמצא, שממי שלא אז קורא המודיע והמבשר, לא צריכים לראות שום דבר בשטח. מה שכן, מי שמבקר במטות רואה שהעבודה היום נעשית הרבה יותר מפולחת, זאת אומרת, בכל המטות, גם בליכוד, בש"ס כבר אמרנו כמה פעמים, בכל המקומות האלה, אנחנו רואים שהעבודה נעשית פר מחשבים, יושבים ורואים, מי איתנו, מי נגדנו, מי רוצה, מי יצביע, מי לא יצביע. זה העבודה האמיתית.
אז בעצם יעקב, יש מצב שהפאניקה שמשדר ראש הממשלה, גם ממש לפני מספר דקות, הוא עוד פעם משגר סרטון, שבו הוא קורא לאותם 300 אלף ליכודניקים שלא יצאו מהבית, זה פאניקה שנועדה בעצם להביא אובר קולות, מעבר למה שהוא מתכנן וציפה.
תראה, לגבי נתניהו תמיד הוא משדר פאניקה, זה חלק מהטקטיקה שלו, אבל שימו לב שהפאניקה היום היא קצת שונה, הוא כבר לא מדבר, אולי הוא יעשה את זה בימים הקוראים של גוואלד, אנחנו הולכים להפסיד, הוא משלב את הפאניקה, אם יש לנו סיכוי הפעם לנצח, אנחנו יכולים להגיע ל-61, זאת אומרת, הוא אומר לאנשים, אל תתייאשו, אז הוא משחק פה בשני מגרשים, מגרש אחד פאניקה, ובמגרש שני אנחנו יכולים להגיע ל-61. זאת אומרת, באמת נמצאת אי שם באמצע. זאת אומרת, המצב לא כל כך גרוע כמו שהוא אומר, אבל גם לא כל כך טוב כמו שהוא חושב. זה פחות או יותר באמצע. אבל בוא נאמר שכבר אני 6-7 מערכות בחירות, לא ראיתי מערכת בחירות סוערת באמת במונחים שהיה פעם.
יעקב, אני רוצה להבין, מדוע השר דרי נצרח שוב אתמול להחתים שוב את כל גוש הימין ללכת רק עם נתניהו? הרי כולם הצהירו את זה בכל הרעיונות, והוכיחו את זה כבר פעם אחר פעם, וזו הפעם השלישית. האם המטרה של השר דרי היא לאותת לאותם מצביעים שבאמת באים מכוח הקמפיין של ביבי צריך הרי חזק, או להפך, שאני יותר ביבי מביבי, וזה בעצם העניין, או שמה באמת יש כאן איזשהו חשש שאחד מהחברי הבלוק, או אולי שניים, יערקו?
כן, כמו בשאלה הקודמת, גם כאן האופציה הראשונה היא נכונה. מה בעצם שמדברים לערוק? מי בעצם יערוק כאן? הרי גם ממשלה הבאה, גם אם נגיד שחלק מימינה יערקו, הייתי צריך להיות ממשלה שעומדת על קולות הערבים והשמאל, אז זה... בנט ושקד, כמה שהם ירצו להיות בממשלה הבאה, הם לא יוכלו להיות בממשלה שתתמך על ידי יזבק וטיבי ואיימן עודה. ליברמן מסוגל, הציבור שלהם לא ייתן להם. עכשיו, מה שדרי עושה את זה, כי לדעתי עושה את התרגיל מאוד מאוד מחוכם. דרי רואה שנתניהו יורד לשטח, עובד קשה משהו לעשה במחורות קודמות, והוא חושש את המנדט התשיעי שלו, של שס, שארי דרי לקח מערוגות הליכוד, נתניהו עומד להחזיר אליו חזרה, בגלל כל הסיפור הזה של המשפט ושהוא יורד לשטח. אז מה הוא עושה? הוא עושה שיטה שידועה אצל קייסים. הוא מחבק את הבן אדם, אומר לו מה שלומך, ואיך שזה הוא שולף לו את הארנק מהכיס. זה בעצם מה שדרי עושה לנתניהו, הוא מחבק אותו, כן. אומר לו אנחנו ביחד ולכן הוא מחתים אותו. אגב, שים לב שנתניהו לא יחתים את האנשים על שטרי הנאמנות האלה, זה עבודה של דרי. הוא רוצה לשדר, אני יותר ימין מביבי ואני היחיד שיגן עליו, ומילא, כל מי שרוצה להציל נתניהו יכול בשקט להצביע לי בלי שום חשש. בדרך הזאת הוא רוצה לשמור על המנדט הראשון שהוא לקח מהליכוד, ואולי גם לקחת את המנדט השני.
עוד שנייה נדבר גם על המאבק על קולות הציונות הדתית, אבל הפעם אני שם לב לפחות עד השלב הזה של הקמפיין, נתניהו לא מנסה לשתות את הקולות של השותפים החרדים, לעומת זאת מנפתלי בנט, אתה יודע, הוא לא כל כך חושש.
הסיבה מאוד מאוד פשוטה, אתה לא יכול לשתות מכוס שהיא נעולה וחתומה. במגזר החרדי, חוץ מכל סיפורי הסבתא האלה על חרדים עובדים, שאולי הם נוטים לפה ונוטים לשם, במגזר החרדי אין מה לשאוב קולות, גם בני גנץ הבין את זה, ולכן הוא לא מתראיין לתקשורת חרדית, למרות שאנחנו כועסים עליו. לכן נתניהו מנסה לפזול לערוגות שיש לו בהם סיכוי, הוא יכול לקחת קצת מימינה, הוא יכול לקחת ממקומות אחרים, שם הוא עובד, עכשיו שים לב שגם הוא עובד נגד עוצמה יהודית, כן. יש לו פרסומות רשמיות של הליכוד שאומרות, כל קול לבן גביר זה, זה, זה הולך לפח בניסוח זה או אחר.
מצטרף אלינו גם הפרשן אבי בלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אבי, יש לך תובנות נוספות על המכתב שדרי מחתים את כל חברי הבלוק?
תראה, שמענו היום אחד מחברי כנסת החרדים, לפני שהוא הבין שזה דרי, ולרגע הוא חשב שזה נתניהו, שהוא אמר, מה הוא משפיל אותנו שוב עם מכתבים? ובסופו של דבר, כי הוא הבין שזה אריה דרי, אז אני ממשיך את הדברים של יעקב ריבלין, הוא אמר, זה לא ביבי שדואג לגוש שלו, אלא זה דרי שדואג לתשע שלו, כך הוא הגדיר את זה. דרי שדואג לתשע שלו, ואולי הוא חושב להגיע ככה לדו ספרתי. אני מתחבר למה שאומר יעקב, שבסופו של דבר, יש כאן רצון של דרי להראות שהוא יותר ביבי מביבי. איך אמר לו אולמרט שבוע שעבר, נהיית יותר ימני מביבי. כן. אז זה מה שהוא צריך שישימו אותו מרגע זה ועד לבחירות. הוא יותר ביבי מביבי, שאצלו אין אף מנדט שיפזול החוצה, אין אף שר שיוכל לקרוא תיגר, ולכן הוא יחבק את ביבי כל כך חזק, שהוא מקווה שבסופו של דבר בליל הבחירות אנחנו נשמע איזשהו קנק. כיוון רשימת
הליכוד. יעקב, אנחנו רואים באמת את המאבק על קולות הימין, גם מצידו של נתניהו, כמו שהזכרת, וגם מצידה של יהדות התורה. אז בעבר זה היה יותר על הציבור החרדלי, אתה יודע, מובהק. הפעם תוקפים את כולם, אפילו את סמוטריץ', ראינו היום הודעה שהם שיגרו, בנוגע לאותו דוכן תפילין של נשות הכותל, כן אישר, לא אישר. עד כמה הדבר הזה באמת, א', יכול להביא תוצאה, ועד כמה הדבר הזה מרגיז כל מיני אנשים במפלגת ימינה.
להרגיז אנשים זה בסדר גמור, בערב בחירות, או מה שעושים זה להרגיז אנשים. זה מלחמה לחיים ולמוות, כל כך לוקח מה שיש לו. עכשיו, יהדות התורה יש לה אולי 5,000 קולות בימין, קולות של הרב חיה כהן ואחרים, וחבדניקים שמתלמתים כעת בינה לבין, לבין שס. אגב, יהיה פה הקרב האמיתי לדעתי במגרש הימין הלא אולטרה חרדי. עכשיו, 5,000 קולות זה נראה, זה לא, משהו שלא שווה את המעמד, כי אתה יודע, להזכיע את כל המאמצים שמכירים, אבל צריך לזכור שמה שהפריד בין יהדות התורה והמנדט השמיני, זה היה כמה אלפי קולות. אין להם הרבה מה לעשות בימין, יש להם קצת בחרדלים, אני רוצה לדבר עם בחירות, רצים אפילו לחוג בית עם 30 מצביעים. ואפרופו מצביע, אותו חוג בית, אני רוצה רגע, אם פשוטך לעבור במעבר אחד לנושא אחר, כי לפני שבועיים שמענו, אתה זוכר אבי, שמענו שאביגדור ליברמן רץ לרון קובי וישב אצלו בחוג בית בטבריה. איזה דגים אכלו שם?
לא בטוח שאכלו דגים שם עם כל הסימני הכשרות. לך תדע.
כן, זה בטוח שלא.
איפה הם ישבו עכשיו, אתה יודע, אין לשכה, אין, אולי בלשכתו של ליברמן.
כן, הרי קובי הרי הבטיח שהוא הבטיח למנות אותו לשר
שר הפנים. כן.
כמו שהכרתי את ליברמן, את החשאיות, את הבידור שלו, אולי ימנה אותו שם לשומר הפתח, גם זה לא בטוח.
טוב, ליברמן מכיר טוב מאוד את המושג שומר הפתח למיטב זיכרוני. טוב, בוא נדבר קצת, נתחיל איתך אבי, בכובעך כמשפטן, עורך דין. פרשת הרפז, אני מניח ששמעת את ההקלטות שפורסמו אתמול בחדשות 13, ושם הביאו כל מיני דבר. אגב, חלק מההקלטות עדיין לא פורסמו, אבל מהקצת שכבר פורסם, אתה חושב שבאמת יש כאן דרמה גדולה?
אם, לפי מה שאני הצלחתי לשמוע, הדרמה היא לא דווקא בכיוונו של גבי אשכנזי. בסוף גבי אשכנזי מגיב כפי שנכון שזה לא נעים, ואתה יודע, היה את כל ההתנהלות מול ברק, אבל הוא מגיב כפי שכל אדם נורמטיבי היה מגיב. כשבא אליו וינר ואומר לו, איך אנחנו נגיד שישאלו אותנו, זה אומר נגיד את האמת, הוא אומר נגיד ככה, והוא חוזר נגיד את האמת, זה נשמע לי סביר. מי שלא יוצא סביר, זה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שאנחנו הבנו אתמול, שבעצם התיק נגדו נסגר, אם נאמר זאת כך, על סמך תמלול שהוא הביא, שהשאלה, ואתה יודע, על קצה המזלג, האם הוא באמת דיבר, האם הוא הכווין את המשטרה, לחקור בכיוון העיתונאי, ששם לא נמצא המסמך, למרות שהוא יודע שהמסמך נמצא בלשכה של הרמטכ"ל, או שהוא לא יודע שהמסמך נמצא בלשכה של הרמטכ"ל. לעין, כתדע, לא צריך להיות מתמלל. כשאתה שומע את זה באוזן, הגרסה שנשמעת זו הגרסה שהמשטרה הביאה בפני היועץ המשפטי בשעתו, ויינשטיין, ולא התמלול שהיועץ המשפטי אביחי מנדלבליט שלח. ותשמע, זה אי אפשר כמעט, אי אפשר לשמוע את זה בצורה שונה. וזה מטיל צל כבד, והם אומרים שההקלטות הנוספות, אני ראים ישבתי עם אחד בחירי כחול לבן, אומר, ההקלטות הנוספות, הצל מהם הוא יותר על היועץ המשפטי לממשלה ופחות על גבי אשכנזי, כמי שחשוף לדברים והיה בקשר עם האנשים. וזה בהחלט, פידה, זה משהו שהוא מאוד לא נעים לכיוון היועץ המשפטי לממשלה, הוא חוטף כאן כמה מכות לאחרונה, גם עם החסינות היום של חיים קאט, גם עם הוועדה שהותמה לחקירה של מחש, ועכשיו עם הסיפור הזה, מאוד לא נעים, ומטיל הרבה סימני שאלה שאולי יעקב יכול להרחיב בעניינם. אתה כתבת משהו לגבי איבא יזבק, יעקב, אולי אפשר להרחיב בנושא הזה.
כשאני רוצה להעיר את זה מזווית קצת שונה, שמנו לב כולנו למטרפוזה שמנדלבליט עבר בשנה האחרונה, מאדם עצמאי ותקיף שקיבל כמה החלטות נגד הפרקליטות, ואני אזכיר החלטה אחת לפני הבחירות מועד א', הוא לא העביר את חומרי החקירה למעורבים בעניין, כי למנוע הדלפות, הוא עזר קצת לנתניהו. בשנה האחרונה הוא הופך להיות עבד נרצע של הפרקליטות, הוא מיישר את כל דבר. עכשיו, אני לא רוצה לחשוד בקשרים, ומנדלבליט הוא בחזקת צדיק גמור, אני רק מעלה כחומר מחשבה לשאלה, האם אולי מישהו בפרקליטות יודע עוד כמה דברים על פרשת הרפז, אולי בגלל זה הוא רוצה להיות יותר נוח עם הפרקליטות, לא יודע, אני רק מציג את זה כחומר למחשבה, ואיך אומרים, והמעיין יעיין.
לסיום חברים, ממש עכשיו מתפרסם סקר בוואלה, יש שם נתונים כמעט זהים למה שאנחנו רואים היום, אבל אני רואה שני נתונים, א' הפער בין כחול לבן לליכוד זה מנדט, וישראל ביתנו יורדת. נתחיל איתך אבי ככה ממש במילה, האם הקמפיין של ליברמן בנושא דת ומדינה, שנאת החרדים, לא עובד הפעם?
ליברמן
במצוקה
קשה, מה הוא יכול למכור לציבור שלו?
לסנוע חרדים, מה זה מה?
הוא מוכר שנאת חרדים, לא, אבל הוא הביא כל הזמן אופק, הוא אמר בהתחלה אני הולך לממשלת אחדות. אחר כך, אתה יודע, הממשלה בלי חרדים, אבל לא זה קורה ולא זה קורה, כי ביבי סתם לא מראה, ואומר לו, או שאתה הולך לעשות משותפת, שזה הציבור שלו מאוד לא אוהב, כמה שהם לא אוהבים חרדים, הם בסוף יותר לא אוהבים ערבים. והוא שם את המראה הזאת, ומצד שני ממשלת אחדות הוא לא יכול להביא, לכן אתה רואה מצד אחד שהליכוד מחזיר את חלק מהאנשים הימנים שתמכו בו. אתה רואה שבסקר עומק של הליכוד מנדט מליברמן חוזר הביתה לכיוון הגוש, זה אחת מהסיבות לאופטימיות של נתניהו. מצד שני, אתה רואה שגם גנץ נוגס בו. אתה רואה את הכותרת הראשית, יעקב, אתה ציינת את זה אתמול, את הכותרת הראשית של ליברמן תוקף את גנץ. זה לא בכדי, כי הוא מרגיש שמשני הצדדים נוגסים בו. אנחנו מקווים, אנחנו אומרים שזה יוסיף וירד, שהמפלס שלו יוסיף לרדת.
כן, אבל יעקב, כן, יעקב. יכול להיות שיש אנשים ליכודניקים לילד ש...
רק שנייה, רק שנייה, אני רוצה רגע להישאר בנושא שלנו, כי אתה ציינת שני נתונים. א', את צמצום הפער, וב', הרעיבה של ליברמן, ואני חושב ששניהם מביאים מאותו מקור. שים לב, מה סדר היום שנתניהו צריך להטיב, וזה מדברים כל הזמן. השאלה שמנסרת בכל הפאנלים והדיונים הפוליטיים והכותרות זה האם תקום כאן ממשלת מיעוט עם הערבים? עכשיו יש שתי אופציות, או בתמיכה, או בהימנעות, בכל הצדדים האלה, אין נושאים אחרים. לא, אנחנו כבר לא מדברים על תיקי האישום כמעט, אנחנו לא מדברים על תוכנית המאה שבסוף התגלתה כהיסטריית המאה. אנחנו מדברים רק שאלה אחת, האם תקום כאן ממשלה של הערבים וכל הפרשנים בדעה מוצקת, שזה הכיוון שהולכים לממשלת מיעוט עם הערבים. זה פוגע גם בלידרמן וגם בגנץ, שיש לו כביכול אגף ימני שפונה לציונות הדתית. זאת אומרת, שניהם נפגעים מהנושא הזה, שהשאלה כעת כרגע, איזה ממשלה תקום? בתמיכת הערבים או בהימנעות הערבים?
כן. יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לשניכם. ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו נאמר ערב טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי משס. עוד רגע איתנו. חבר הכנסת אזולאי?
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב איתי לך ולכל המאזינים.
אני מבין שתפסתי אותך ממש בכניסה לכנס.
בכניסה לכנס פעילים באור יהודה, זה חלק מהערב.
זה לא אבל משהו חדש, נכון? הפעם כמו נתניהו שהפעם החליט לעשות כנסים, שס ידועה בכך שהיא עושה כנסים מקומיים. שס
המציאה את הכנסים, שס המציאה את השטח.
טוב, עד כמה אתה מעודד מהעובדה שבעבר, בעבר, לא בבחירות האחרונות, היו סקרים שנותנים לשס 4, 5, 6 מנדטים, והיום כל הסקרים 8 ומעלה.
האמת, אני לא מעודד. אני לא מעודד כי זה מכניס את האנשים, את המצביעים שלנו לשעננות, ובשביל זה אני, חבריי ואני, עוברים עיר-עיר, בשביל לזעוק על השעננות הזאת. אם אני נמצא בכנס ובא אליי פעיל שלנו ואומר, מה אנחנו דואגים? הפעם 8-9 מנדטים בסקרים, אנחנו 10-11 בפועל. זה מה שמפחיד אותי, והשעננות הזאת בציבור שלנו היא שעננות שאסור לנו לתת לה להיכנס. כי באמת, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום טוב, שהעבודה שלנו צריכה להיות שהאנשים שלנו שהלכו להצביע, המשיכו להצביע.
כן, אני חייב לשאול אותך.
אבל אנחנו צריכים להביא את האנשים החדשים שפעם שעברה בכלל לא הצביעו.
אני חייב לשאול אותך על המערכת הבחירות הזאת, סבב שלישי, שאנחנו לא רואים איזה שהם מסרים מעבר לעובדה שאנחנו יותר נתניהו מנתניהו. יש כאן המון קולות שנמצאים בה, אתה יודע, אנשי כחלון, ואולי אורלי לוי, שאנשים קצת לא אהבו את העבודה שהיא חברה למרץ, וכל מיני קולות חברתיים נקרא להם, ששס לכאורה הייתה גם במקום הזה, אבל הפעם היא לא עושה את זה לפחות ברמת הקמפיין.
קודם כל, שס, שס כשס חברתית, היא לא צריכה להראות את
זה. אין ספק, שס...
מדים... כן. לא, אני אגיד לך. אתה, יש לפעמים כשכולם נמצאים על המפה וכל אחד חברתי בכיוון אחר, אתה צריך יותר להראות את החברתיות. לצערנו היום גם לא של א', לא שולט סדר היום החברתי כמה ש... ואנחנו מנסים כן שישלוט. ודבר נוסף, אנחנו היחידים החברתיים שנשארו במפה. אז גם כשאתה בא ואתה אומר, טוב, בוא ננסה, אתה רואה שאף אחד לא ימצא, רק אתה נמצא, אז כולם מבינים שאם רוצים תנועה חברתית, זה תנועת שס.
הבנתי. כאחד שחורש את השטח, ואני מקבל מהדובר שלך כל יום, אתה יודע, את תמונות הסיורים, נתיבות, סדרות, אשקלון וכו' וכו', אני חייב לשאול אותך דווקא מהנקודה הזאת של השטח, מה שונה הבחירות הללו מהבחירות שהיו לפניהם ואולי אפילו לפניהם?
תראה, השונה הוא שבאמת בפעם הקודמת, ובכלל הפעם הראשונה, יש כאלה שבאמת הרשו לעצמם לא לצאת ולהצביע, והפעם השנייה אמרו, טוב, פעם שעברה לא הייתה הכרעה, אולי הפעם תהיה הכרעה, אבל הפעם השלישית כולם מבינים שאם לא יצאו, הם מבינים שיש פה אחריות כבדה. הם לא יכולים לשבת ולהגיד, אנחנו לא נצא, נו מה, כי אז הם נותנים מראש את ההפסד על מגע של זהב לשמאל, וזה אסור לנו לעשות.
טוב. השתתפת היום בישיבת המליאה, אני רואה שהצבעת בעד מתן החסינות לחיים כץ, אז קודם כל, הייתה איזושהי התייעצות סיעתית, או שכל אחד עשה מה שהוא רוצה בנושא הזה?
לא, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. אני אגיד לך את האמת, אני דיברתי עוד בזמן של הדיון בוועדת הכנסת עם חבר הכנסת משה ארבל, שבאמת אנחנו סומכים ידינו עליו שהוא יודע ומבין והיה בכל הדיונים, הוא וחבר הכנסת מלכיאלי, אז גם שמעתי גם חלק מהדיונים, ראיתי, ולכן החלטנו שכן צריך לתת לו את החסינות, במיוחד לאור הדברים שנאמרו. זהו, אני חושב שמגיע לו אותה, ועשינו זאת. ושאלה חיים קאט בהצלחה.
טוב, עוד נשאר גם בכנסת, וראיתי שהיה דיון של ועדת הכספים, אבל אנחנו רגילים שבפגרה לא עובדים. פגרת בחירות, מה קרה? מה היה כל כך דרמטי לפתוח את הוועדה היום?
היה סעיף 46 מגיע לעמותות, עמותות כבר רוצים להתארגן לפסח, דברים כאלה שהם לא שנויים במחלוקת, אין מה לדחות, על מנת שיוכלו לקבל את התרומות לקראת פסח, לעזור לעם ישראל, ולכן הדבר היה נצרך, דחוף, הייתה הסכמה מלאה, שכל הנוכחים, שזה היה רב גפני, מלכיאל, ינון אזולאי, וגם מהליכוד, נראה לי שחברת כנסת קרן ברק הייתה, אז כולם היה פה אחד.
לסיום, אתה מנהל מטה רבני הקהילות, נכון?
מלכיאלי תורה, שכל רבני הקהילות מגיד השיעורים, כן.
עד כמה ענות של רבני הקהילות, אתה יודע, במהלך מה שאתה עושה, להגיע, להשפיע, לעשות כינוסים?
אני חושב שבכל מקום שאני מגיע, למרות שאני מגיע הפעם גם ברבני הקהילות, גם באברכים, במגידי שיעורים, באמת כולם נרתמים ברגע שמגיעים ומדברים איתם, מרגישים את זה, הם נרתמים, וזה מחמם את הלב, אבל חייבים להגיע אליהם, כי באמת כשאתה מגיע אליהם, אז הם מרגישים שיש עליהם אחריות, ונרתמים יחד למערכה.
חבר הכנסת הרב ינון אזולאי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה גם לך ולכל המאזינים.
בהצלחה. עכשיו, אני רוצה להישאר רגע במליאה, בוא נראה אם יש לנו את הקטע הזה. במהלך הדיונים על החסינות, מדבר חבר הכנסת מיקי זוהר, ובעצם תוקף את בני גנץ על הממד החמישי, ואפילו את היועץ המשפטי בממשלה. בואו נעשה רגע לשמוע קטע קצר מהדברים, אפשר? הנה זה.
חברי חברי הכנסת, אדוני יושב בראש, התרנות והצדקנות שלך, מר לפיד, היא באמת חוצה גבולות. למה? כי היא גם כל כך צבועה ברמות שקשה לתאר. אצלך במפלגה יושבים אנשים שרק אתמול פורסם לגביהם תחקיר בערוץ 13. רגע, רגע, רגע. תחקיר מאוד מעניין, בחדשות 13, על פרשת הדלפות, שהיה מעורב בהם גם היועץ המשפטי לממשלה, גם הרמטכ"ל בצה"ל, ועל זה אתה לא מדבר. זה נקי, זה מסודר. בני גנץ, יש סיפור מאוד מעניין, פרשת הממד החמישי. אף אחד לא רוצה להזכיר, אתם הצדקנים הגדולים, אתם הישרים, אתם הטהורים. אבל אתה יודע מה ההבדל בינינו, יאיר? אתה יודע מה ההבדל בינינו לבינכם? אנחנו לא פועלים.
חבר הכנסת מיקי לוי,
טוב.
אני מבקש...
כן, זה נמשך ונמשך כמובן כל האשמות, וזה מה שקרה על רקע פרשת הרפז והקלטות שפורסמו אתמול. רק נאמר לסיום, לפני הפרסומות, בסקר של וואלה, כי לא אמרתי את כל התוצאות ושאלו אותי, אז 34 מנדטים כחול לבן, 33 ליכוד, 13 רשימה משותפת, 10 מנדטים העבודה גשר מרץ, ש"ס 8, יהדות התורה 8, ישראל ביתנו 7 מנדטים, ימינה 7 מנדטים, ועוצמה יהודית מתחזקת, אמנם לא עוברת את אחוז החסימה, 2.5%. פרסומות, מיד חוזרים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
חלית? נפצעת? בזכויות רפואיות יש רק אחת שמנצחת. לבנת פורן, החברה המובילה בישראל במימוש זכויות רפואיות.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
בחינם, בחינם! רק היום מחזירים לך 500,000 שקל על התקף לב. גברת, ממה סובלת? סוכרת? נביא לך 200,000 שקל. רק תחתמי פה, פה ופה. לגברת, לאדון, פיצוי, ממש בונבון.
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל, עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צמטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
עכשיו ברייטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה, החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, עכשיו נשוחח עם צוות האסטרטגים של יהדות התורה, דגל התורה ואגודת ישראל. נאמר ראשית ערב טוב לירח טוקר.
שלום, ערב טוב, מה שלומך?
אסטרטג דגל התורה, עוד מעט יהיה איתנו גם קובי איזק מאגודת ישראל. הוא גם איתנו. קובי איזק, ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
אז בוא נתחיל דווקא...
איך אפשר בלי קובי?
כן, זה בפרט השילוב של שניכם, אני מקווה שיביא את התוצאה מיוחלת. אם אפשר לשפר את חוט הקו של קובי איזק, שיוכל לשמוע את השאלה שלנו, אבל קובי, אם אתה כן שומע, אז תן לנו רק ככה בתקציר, לפני שנתחיל את השיחה, מה היה בישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הערב?
אז קטונתי, כי לא הייתי בתוכו, לא הייתי בתוך הדיונים, ואני לא יכול להגיד...
לא רוצה לומר דברים שלא... אוקיי.
לא, אני גם לא רשאי, וזה לא תפקידי, ומי אני שאגיד מה היה, אומנם הייתי באזור, אבל כמובן לא השתתפתי ב... בתוך הדיונים, כידוע אף אחד, אף אדם חוץ מנציגים וגדולי ישראל לא נמצאים בתוך הדיונים. אבל אני בטוח, ואני גם יודע, שאמור לצאת בשעה הקרובה, אמורה לצאת איזושהי החלטה, או בשעה הקרובה, בשעות הקרובות, אז אנחנו נתתקן ולחכה בסבלנות.
אוקיי, אז אם נקבל את זה במהלך המהדורה, נשדר אותה, אם לא מהדורות החדשות לפנינו. עכשיו, ירח טוקר, האם אתה חש שהציבור שענן יותר? אני שואל את זה אגב כמעט כל רעיון כמעט, כי יש איזושהי תחושה שבפעם השלישית כבר נמאס לכל האנשים, ולמרות זאת רובם באמת יבואו להצביע, בוא נגיד הרוב הגדול, אבל איך מביאים את אותם אנשים שנמצאים בשוליים?
תראה, באמת יש תחושה כללית, לא רק כלפינו, לא רק בתוך המגזר החרדי, אלא בתוך כל המערכת הפוליטית, כל הקלחת הפוליטית, של אדישות ברמה של מוות. אתה שומע עיתונאים שאני מתעסק איתם יום יום, או אתה רואה בישיבות אסטרטגיה, או במקומו שאתה מסתובב בשטח בארץ, אתה רואה באמת אדישות כללית, שהיא לא רק במגזר שלנו, תראה, במגזר שלנו תמיד יש עדיפות עד השבוע וחצי, שבועיים האחרונים, שזה באמת מתחיל היום. ואני חושב שאנחנו נתחיל לראות גם ברחובות את השילוט, את כל התוצרים של מטות ההסברה שעשו עבודה בשבועות האחרונים. ואני חושב שזה יאיר את השטח, ואני מאמין שכמו שעכשיו מועצת החסידית התכנסה, והמסעות שצפויות, והאווירה הציבורית...
אגב, ירח, הפעם הולכים לצאת גם בכינוסים, כמו שהיה מערכת הבחירות האחרונה? בכל רחבי הארץ של דגל התורה?
אני מאמין שכן, עדיין לא ברור באיזה דרך ואיזה קונספט, אבל אין ספק שאף אחד לא יישאר בבית, בעיקר כשרואים את המצב מולנו, הרי זה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה להישאר בבית ולהגיד, רבותיי, אני אדיש. ולראות ממול את איווט ליברמן ואת כל האויבי ישראל, שהולכים להביא עשרות מנדטים להקים ממשלת שמאל בלעדינו, ולהרוס את כל מה שבנינו פה לאורך שנים, לא רק בעולם התורה, אלא בכלל בארץ ישראל, בתורת ישראל וכל הדברים. ולכן אין ספק שבסוף, אמנם עכשיו יש אישות, וכולם אומרים, מה, בחירות, יש בחירות, כן. אבל בסופו של דבר, אני מאמין בזה, ראינו את זה עד היום,
טוב,
שהציבור יצא ויחריע.
יעקב, בבחירות האחרונות, עבדתם במתכונת של מועצת הקהילות, כל חסידות יש לה את המדד ואת הנציגים שנמצאים גם במטה המרכזי, והמון אנשים שמיהרו להספיד אחרי כל מה שהלך במערכת הבחירות המקומית וכולי, לא נחזור על הכל עכשיו, הופתעו בעצם לגלות שראינו התאוששות מאוד מאוד משמעותית מבחינתה של אגודת ישראל. איזה הפתעה אתם מביאים הפעם, והאם המודל הזה של מועצת הקהילות נשאר איתנו כאן גם במערכת הזאת?
אוקיי, אני אסביר. קודם כל, אני רוצה במשפט אחד להתייחס לדברי ידידי וחברי, תיאח לי, ירח היקר, שנגיד לו גם מזל טוב.
מזל טוב, ירח.
תודה רבה.
בהולדת הבת, למי שלא לא שמע.
מביאים פה עוד קולות לעתיד.
כמובן, הנושא של האדישות, אני זוכר אגב, איתי, אולי לא אותה, אבל ברדיו הזה, דיברו איתנו, איתי, נראה לי גם עם ירח, שבועיים ומשהו לפני הבחירות הקודמות, ושאלו אותנו מה תהיה, מה יהיה עם האדישות במגזר ובכלל,
נכון.
בבחירות שניות, וגם בראשונות. עכשיו, ברור שלא היה דבר כזה בישראל, בחירות אחרי בחירות, אחרי בחירות, העם באמת נקה נפשו, אבל הציבור שלנו, וזה אנחנו כן מרגישים, לפחות במטה הסברה שלנו, למרות האדישות והקושי וכל הדבר הזה שכבר יוצא מהאף, עדיין יש את ההבנה שאנחנו שונים. אנחנו, ציבור חרדי, לא יכולים להגיד, כמה פעמים אפשר ללכת, כי בסופו של דבר אנחנו לא כמו כל מפלגה, שבסוף הכל יהיה בסדר, כל מצביע ליכוד וכל מצביע מרץ פרץ, בסוף יהיה בסדר, אז הוא לא יקבל בדיוק את השקפת עולמו שהוא רוצה במדינה, תוכנית המאה. אצלנו זה באמת ציבור הנפש, ציבור, אף אחד מהציבור החרדי לא רוצה להרגיש מוכר על הקלון, שאויביו, כמובן, אויבינו האידיאולוגיים, ואלה שרוצים לראות אותנו מושפלים, מוכנעים, אף אחד לא רוצה לראות את זה בליל הבחירות, ולכן התחושה שלנו כציבור, שהוא נאבק על קיומו, לכאורה ולפי כל המסרים, לפי כל המדדים שאנחנו נראה, אנחנו בטוחים שבשבוע אחר, בטח בימים האחרונים, אנחנו נראה את ההתלהבות, ובעזרת השם כולנו נתייחס.
יעקב איזק, יכול להיות הפוך, שיותר אנשים גם ירצו לקיים ועשית ככל אשר ירוך פעמיים שלוש בשנה, לא קרה שום דבר, אתה יודע, זה לא...
קודם כל, נכון, זה באמת מה שנקרא מצווה נדירה, ומישהו כבר אמר שצריך לעשות שלא תהיה מלומדו. אבל זה באמת זכות. אני רוצה לחזור לשאלה שלך, כי באמת...
על הטכניקה של אגודת ישראל.
מועצת הקהילות היא גוף פעיל ונושם, והיה מי שאמר שאולי זה יעבוד רק לפני הבחירות, אז נתנו לנו הרבה לפני הבחירות כדי להוכיח וחזוק שזה גוף אמיתי שעושה את מה שצריך לעשות. לחיות ולחבר, להגיד את כל הקהילות בתוך אגודת ישראל, מה שלא היה לפני שנים, כי היו, הסתכלו לפי הגודל, והסתכלו לאיזה אזורים ומחוזות, והפרישריה קצת סבלה מהזנחה. היום אנחנו באמת מאוגדים, וכמעט לא יצא לנו לשכוח אחד מהשני. אז קודם כל, החידוש הפעם, קודם כל, באותה מתכונת, וכל חסידות, גם ביום הבחירות שאנחנו רואים על המסכים, ואנחנו רוקשים אחד אחרי השני, ויש כינת סופרים, עדיין, קינת קהילות, עדיין אנחנו מחדשים הפעם, בטח בדגש המטה הסברה שאני מדבר איתך בשמם, אנחנו עושים פרויקט גדול שנקרא כל קהלה, כל קהולו שנקרא, שבעצם אנחנו מדברים עם כל קהילה, כל חסידות בשפה שלה, ובעיתון המקומי או אלון או מגזין או כל דבר בתוך כל העיתון, לא רק ביומונים הרגילים, אלא גם בתוך בכל קבוצה, בכל חסידות, אנחנו כותבים ונמצאים בשפה הספציפית של הקהילה. זה חידוש גדול, זה אופרציה לא פשוטה, המון טכניקה, אבל אני חושב שזה חידוש גדול, ואנחנו גם מקבלים את המשוב מאלה שמארגנים את זה. זה לא פשוט, זה מעל 40 חסידויות וקבוצות שצריך
לדבר לכל קהילה וקהילה בשפתה ובאמצעי התקשורת שלה.
נכון, בשפתה ובאמצעי התקשורת הפנימי שלה.
כן, יהיה רחן.
יעקב, אני רוצה להגיד משהו מעניין. אנחנו מדברים מצד אחד על אדישות, ובאמת היא קיימת. אבל מצד שני, אני אישית, ואני בטוח שיעקב גם וכל החברים שעוסקים בתחום, ונמצאים בכל רמה חברם בתוך הנושא הזה של הבחירות, מקבלים כל הזמן טלפונים של אברכים, של עצות, של חברים. הייתי עכשיו במטה של דגל התורה, בבני ברק. כן, הייתי בבני ברק בדגל התורה עכשיו. משם יצאתי משם. ילדים עולים, מבקשים מדבקות, הוא רוצה פלקטים. אז נכון, יש אדישות באווירה הציבורית, אבל כשיורד לשטח עמוק, אנשים יודעים שיש בחירות, אנשים מבינים כמה זה קריטי, אנשים יודעים שבכוח שלהם להשפיע, לשנות, להחליט, לשנות, להכריע, ואני חושב שבסוף, כמו שיעקב אומר, אנחנו נזכה כולנו להצביע שוב, ולעשות פעם אחת מפלה, מפלה אמיתית לכל אויבי ישראל.
אחלה, כל זה אחלה.
ממש.
אני רוצה לשאול אותך ירח, דווקא על שידורי התעמולה בכלי התקשורת הכלליים שהתחילו כבר, ובפעמים הקודמות פחות השקעתם בהם, אולי בפעם האחרונה כן, ראינו את הסרטון, הם שבת וכו', אבל לא היה כל כך תשומת לב לזה. הפעם אתם מחלקים בעצם את התשדירים גם בשפה הרוסית וגם בפנייה של חברי הכנסת החרדים לכלל הציבור הישראלי. אז קודם כל, מה, המטרה היא סור מרע, להרחיק אנשים מליברמן, והצד השני זה להביא קהלים אולי נוספים?
נכון. קודם כל, תראה, למדנו שגם התשדירים שפונים בכלי התקשורת הכלליים, הם נמצאים גם אצלנו בבית, אנשים צופים בזה באמצעים בוואטסאפ או בכל מיני כלים באימיילים, ורואים את זה. אז לכן אנחנו גם פונים לקהל שלנו דרך התשדירים הללו, אבל אין ספק שאנחנו בהזדמנות הזאת שיש לנו להיכנס לצוהר לחילוני, לעיניים החילוניות, לאוזניים החילוניות, להראות את הפעילות של הרב גפני עם ניצולי השואה, ולהראות את הפעילות של הרב ליצמן למען כל חולי ישראל, ולהראות את הפעילות של כל חברי הכנסת, ולהיכנס כן להסביר רבותיי, זה יהדות או כלום, ולהראות את הזכות הקיום פה. ונכון, האם זה יביא קולות בהמוניהם, אי אפשר לדעת. האם ראינו בעבר שהדברים האלו כן הצליחו? התשובה היא כן, ראינו מאות קולות בצפון, בכפרים, במקומות שבהן נציגי הציבור החרדי עבדו ועברו. אם זה יעשו בזנגריה, כשגפני יצר שם סגירה של מפעל פרי גליל, ראינו דברים שמפעילות בשטח, וגם מהסברה במקומות שקצת מחוץ לקופסה, אפשר להביא קולות, אפשר לעשות השפעה. אבל כמו שאתה אומר, גם סור מרע זה טוב, לכן פועלים הפעם גם בשפה הרוסית, בסרטונים. גם מראים ניצולי שואה שמדברים על הפעילות, וגם מראים דברים שבעבר עליי פחות הראינו, וכן, נוגעים בנימי הרגש ישראלים, בסוף רוב העם ישראלי, שם ביום כיפור, אכפת לו מהשבת, אכפת לו מהיהדות והמסורת, ואנחנו כן. זועקים את הזעקה הזאת של יהדות הכלום, לא רק אצלנו בבית והמודיע ותד נאמן, אלא גם בתקשורת הכללים.
יעקב עזק, לסיום, עד כמה כעסו ב... ימינה, או לא יודע, בחוגים האלו, סמוטריץ' בנט, על כך שאתם פונים גם לציבור הזה, ציבור מצביעי ימינה, או ציבור דתי-לאומי?
תראה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לדבר על כעס. תמיד זה צד לפני הבחירות, כל צד רוצה למקסם את הקולות שלו. אנחנו צריכים להבין משהו. הבלוק הימין הוא מאוחד באיזושהי צורה. נכון שיש הבדלי אידיאולוגיות, ויש הבדלי גישות, בטח בינינו לבין הליכוד, וגם בתוך ימינה הרי יש ויכוחים בתוכם, אז זה בסדר שיש בין יהדות התורה לימינה, יש הבדלי גישות. כל עוד, אנחנו לא מדברים על קרב, אנחנו לא מדברים על גנבת קולות, כל אחד מנסה למקסם את הקולות. אני רוצה גם להתחזר לדברים שירח אמר, השאלה והדיון, הוויכוח הוא תמיד, האם אנחנו יוצאים החוצה גם, או רק בתוכו, וזה גם בין אגודה לדגל יש עדיף לוויכוח, וזה בסדר גמור, כי אגודת ישראל אנחנו יותר מתעמקים, אנחנו גם יודעים, אם אנחנו נמקסם 100%, לא 95%, לא 92%, כי הוכחנו שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעלות, ואנחנו משתדרגים, ואנחנו גם יודעים ללמוד במקום למקום, תמיד יש תקלות או כישלונות, או משהו שלא עבד נכון, או טכני, או בהסברה, ואנחנו, הרי יש גם משהו טוב בזה שאנחנו, צערנו מדינה שלמה מטולטלת ומטורללת על ידי איש אחד ששמו ליברמן, שאנחנו, או שקופה עלינו בחירות אחד אחרי השני. אז יש גם משהו טוב שאנחנו לומדים, מקום, מפעם לפעם. אז גם ההסברה הזאת וגם ההבדלי הגישות האלה מתחדדים לטובה מפעם לפעם. וגם כן. אנחנו יודעים, בנגודת ישראל, המאבק שלנו והמשימה, האתגר הכי גדול, להביא 100%. איתי, אני אומר את זה שוב, עם כל חסידות, כל
שלא, קהילה. שלא יעברו את 100%, כי אז ליברמן יעשה קמפיינים שוב.
הוא
100% זה מספיק.
נעבור, הוא יגיד את זה אם נעבור, אם לא נעבור, וכל הקטנה שהוא מביא, זה רק כדי להזבין אותנו ולהוביל אותנו, כן. להגיב ולהשתגע, אבל גם את זה כבר למדנו.
טוב, חברים, שאלה מהירה לסיום. מי ירכיב את הממשלה הבאה? האם נתניהו יצליח להביא 61? נתחיל איתך ירח?
מי ירכיב את הממשלה הבאה? התשובה היא ברורה. מוישה מכיר את ספר? ינקל מצפת.
או, הנה, הנה, זה כבר תעמולת בחירות. יעקב איזק.
כל אחד מהרחוב יוכל להרכיב את הממשלה הבאה, אם הוא ילך להצביע.
זה נכון, אם הוא ילך להצביע, הוא יכול להשפיע. יעקב, יש לך איזה מילה אחת על זה, או שאתה...
לא, אני, ברגע שאני אעבור ממתי הסברה למתי הסוקרים, אני יודע קצת יותר, אני כבר הפסקתי לנחש, בוא, פעם שלישית, אני לא נופל פעם שלישית.
בדיוק, לא כדאי. יעקב איזק וירח טוקר, תודה רבה לשניכם.
תודה לך, איתי, תודה.
אנחנו יוצאים למקבץ קצר, מיד חוזרים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530. 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-5-30.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בקינים, המהדרין קונים אדרין. המומחה להגנה וטיפול בקינים וביצי קינים. אדרין וואנס, משמיד קינים וביצי קינים. ואדרין פרוטקט, מונע התרבות קינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית. ספרו החדש של הרב אייל אונגר. עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים. רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שבוע.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה! למחזורי!
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש, חזרו אחריי! כן, כן! מעיין 2000
מעיין 2000
רשת מזון חזקה, מבצעים בכל שנייה, אני רץ לשם כל בוקר מחדש.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים, לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244 03-652-5244
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
כעת נעבור לירושלים, נאמר ערב טוב לאבינועם קוצ'ר.
ערב טוב איתי, ערב טוב למאזינים.
עוזרו של רבה הראשי של ירושלים, הרב שטרן. אז הבוקר הרב מגיע ללשכתו ומוצא דלת נעולה. האם זה תקלה טכנית או שחס ושלום יש כאן איזושהי כוונת מכוון?
אני מצטער לומר שזה לא נראה כמו תקלה טכנית. אמנם יושב ראש המועצה דתית סיפר שנשבר המפתח לדלת, שזה דבר טכני כמו שאומרים, אבל כשביקשו את המפתח לתת לרב, הוא תירב לתת אותו. אז תגיד לי אתה, זה נשמע לך כמו טכני, או שזה נשמע כמו כוונת מכוון?
אז כלומר, גם אם נשבר המפתח, אפשר לסדר, נכון?
אפשר לסדר.
ואז הרב ייכנס ללשכתו, ואין שום בעיה.
כן, וכשבישו את המפתח, הוא אמר אין מפתח.
אוקיי, אז בואו ננסה להבין את הבעיה. הוא בעצם טוען, אגב, נאמר, פנינו ליושב ראש המועצה הדתית, יהושע ישי, הוא סירב להגיב או להתראיין בנושא הזה, ולכן זה מה שנקרא במעמד צד אחד. אבל ננסה להבין את זה בצורה אובייקטיבית. הרב סיים את כהונתו, נכון? לכאורה?
הרב, זה באמת לכאורה, כי משרד הדתות, משרד לשירותי דת, הלשכה המשפטית, שלחו ליושב ראש המועצה הדתית מייל, שבו הם מבקשים שלא להפרש את הרב לגמלאות. אז אולי יש כמה הגבלות חוקיות של שכר, אבל משרד הדתות שאמון על הדברים האלה, שאמון, בטח שאמון על אכיפת החוק במועצות הדתיות, אמר לו, אל תפריש את הרב. אז כרגע זה המצב החוקי.
ואז מגיע יושב ראש המועצה, או אני לא יודע מי, מישהו שם, וסוגר את הדלת, או מחליף את המנעול, או נשבר לו המנעול, כן? זה מה שקורה. ואז הרב לא יכול להיכנס ללשכתו. עכשיו, אני באמת לא מבין, אם משרד הדתות מראה נכונות להאריך את כהונתו של הרב. וזה לא משנה, כן בשכר, לא בשכר, אבל כרגע אין רב לירושלים. גם אם הרב שטרן ילך וישב בבית, אף אחד לא ייכנס עכשיו ודאי שלא בתקופת ממשלת מעבר, ולכאורה הרב מאריך את כהונתו, אולי עד שימונה רב, אולי לתקופה של לא יודע כמה זמן. אז למי זה מפריע?
אני לא יודע. כנראה שלישב ראש המועצה זה מפריע. ככה זה יוצא מפעולותיו. זה מאוד מאוד מתסכל, וזה גם כן קשה להאמין לזה. אנשים פשוט לא האמינו לי היום. פשוט לא האמינו כששמעו את הסיפור הזה, ולצערנו, עובדות נכונות, אף אחד לא מכחיש את העובדות, מכחישים שזה לא היה בכוונה, אבל העובדות הן, כהווייתם, הרב הגיע, היה נעול בחוץ, היה צריך לחכות בחוץ, עד שמישהו מעובדי המועצה נאות לפתוח את זה לרב, ולאחר שרצינו להימנע מזה שנית, אז אמרו, טוב, באמת היה טעות, אפשר מפתח, ואז התשובה שקיבלנו היא לא. אז אני כבר לא כל כך יכול להאמין שזה היה בטעות, יכול להיות שזה היה טעות שסידרו אותה, כמו שאנשים טעות בהזמנה, ושם אנחנו נמצאים היום, וזה באמת, זה ביזוי לרבנות.
תגיד, טיפלתם בזה לפחות שמחר זה לא יחזור שנית, כי אני יודע ששר הדתות התערב בעניין, ודיבר גם עם הרב וגם עם יושב ראש המועצה הדתית.
נכון, באמת שר וקנין משתדל לשמור על כבודו של הרב, למרות העמימות המשפטית שיש כרגע שלא כל כך ברור איפה נמצאים, אבל הוא אומר עד שיש דברים ברורים, הוא רוצה לשמור על כבודו של הרב, ושר וקנין באמת משתדל, אבל עדיין, מפתח אין, מחר הרב יגיע, ואנחנו, הסיפור הזה יחזור שוב, ככה נראה, אבל אם כן מישהו מתכוון להביא את המפתח, או לחכות לו בכניסה עם מפתח, שזה דבר יהיה נפלא, אבל אף אחד לא יתקן את הרב בדבר, מבורך כמובן, אף אחד לא יתקן את הרב בדבר הזה, שבוש המועצה כמובן גם לא יתקשר להתנצל לרב על הדבר הזה, אז אני יודע שהשר וקנין רוצה שזה יקרה, אבל לצערי אנחנו לא רואים שזה קורה בפועל.
הבנתי. טוב, אני לא יודע אם להכניס אותך קצת לפוליטיקה, אבל ראיתי המון המון תגובות של פוליטיקאים, החל מהרב רפי פרץ והילד שקד, הם עושים משהו חוץ מלשגר הודעות? כלומר, יש איזשהו משהו, תהליך או משפטי, או אני לא יודע בדיוק איפה הבעיה שמטפלים בה?
הבעיה המשפטית של הרב שטרן נפתרה כבר. יש תקנה שיושבת על השולחן של השר וקנין, וזה נעשה אחרי השתדלות של הפוליטיקאים של הציונות הדתית. ולאחר מכן, נתגלה שיש גם כן סיטואציה דומה, ממש לא מילטה למילטה, אבל דומה, לרב מלכה מקרמיאל, והם ביקשו שגם כן הפוליטיקאים שם יעשו את זה של הציונות הדתית. הציונות הדתית השתדלו, ומשרד המשפטים, מהסיבות שלהם, כנראה גם כן שהרב מלכה מבוגר יותר, כבר הגיע מעל גיל 80, מסרב, לא רוצה, עדיין העניין נמצא בדיונים, אבל הפוליטיקאים של הציונות הדתית בהחלט משתדלים, אבל זה לוקח זמן, ובינתיים הרב שטרן ננעל בחוץ, וזה דבר שאי אפשר לאפשר את זה. איך אומרים, ישבנו, וישבנו בשקט, ומשתדלים ומבינים, וגם רוצים בכבודו של הרב מלכה, וחס ושלום שגם לו לא יהיה, אבל כרגע אומרים לנו בעצם ההפך, שאם לרב מלכה לא יהיה, לכם לא יהיה.
גם לכם, כן. טוב, נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה, באמת סיפור עצוב, אתה יודע, זה משהו קצת עזוי, שמשאירים את רבה הראשי של ירושלים מחוץ הדלת. אבינועם קוצ'ר, תודה, ערב טוב.
ערב טוב, תודה לך.
עכשיו נעבור לחדרה, ונאמר ערב טוב לרב בנצי נורדמן.
ערב מבורך, לך היית לכל המאזינים.
לפני 20 שנה, שלחו אותך גדולי ישראל לחדרה, על מנת להיות שם, לנהל בעצם את כל מוסדות התורה, החסד, הקירוב בחדרה והסביבה, גם מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן זכרונו לברכה, גם מרן שר התורה הרב חיים קניאבסקי, ואתם נמצאים היום בעיצומו של קמפיין להחזקת המוסדות, נכון?
כן, כן, אתה תופס אותנו בשעתיים לקראת הסיום, והולך להיות מרגש מאוד, משמח מאוד, ונדגיש, אני פה עם באמת שותפים, כשאני הגעתי כבר היה פה הרב יעקב בורנשטיין בושי, מנהל לב לאחים, המיתולוגי הידוע, הוא בעצם היה בין החרדים היחידים כאן בעיר, וברוך השם אנחנו מדברים על מוסדות מדעי ויהדות שהיום עונים, מעל 1,500 תלמידים ותלמידות כן ירבו, שרובם מגיעים ממשפחות שלא נחשבות לשומרות תורה ומצוות, פחות עדיין, וברוך השם רואים ברכה גדולה בעניין, והתרחבות שאילצה אותנו בהצעה אחת עם מרן שר התורה, לצאת ולפנות לציבור. והציבור נענה, למרות שזה נשמע כבר, שזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תתפלא, יש לנו ברוך השם הצלחה, כבר אוחזים מעל היד, ובכוונה כרגע כולם מכוונים להצליח ביד הנוסף שנקפה. אני חושב איתי, אתה יודע שזה גם פעם ראשונה שהמצ'ינג פנה, הצורה הזאת פנתה גם לציבור הכללי, ועוד הציבור החרדי.
בפרט במקום שאתה נמצא בו, אתה יודע, אתה נמצא בחדרה, זה לא, אתה לא בבני ברק או באלעד או...
בדיוק, והם לא היו רגילים, לא רק הוא, לקח המון זמן להסביר על הטכנולוגיה, על הרעיון, על הקונספט של זה, אבל שזה נתפס, אנחנו ראינו הענות מדהימה של עמך ישראל, ממש מכל הסוגים, מכל המינים, ומכל, גם, נקרא לזה, הגדלים של התרומות, החל מילד שבא עם 7 שקל ומבקש, התפללו על אמא שלו שלא מרגישה כל כך טוב, כן. ועד באמת בעלי עסקים שתורמים עשרות ומאות אלפי שקלים, ברוך השם.
אז לא אנחנו חייבים לסיים, הרב בנצי נורדמן, שתצליחו בעזרת השם בשעתיים האחרונות, מדעים ויהדות, הרבה. זה שם העמותה של הרב נורדמן באמת. בחדרה, שעושה פעילות מבורכת של חסד וקירוב לבבות. תודה.
תודה רבה, ערב מבורך.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, ולכם המאזינים יישארו איתנו גם לשעה הבאה.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.